לכולם, חנוכה שמח. תמיד כשאנחנו מגיעים לחנוכה, זאת הזדמנות כזאת או אחרת לעסוק במערכת היחסים שבין התורה, היהדות, לבין העולם המדעי. כי בהרבה מובנים יוון היא ערס העולם המדעי המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו, ובצדק. גדולי המדענים והפילוסופים היוונים, אפלטון, אריסטו ועוד, בתחומים שונים, מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, מדעי החיים, פרצו דרכים מאוד מאוד חשובות, הטביעו מונחים, מושגים, יצרו דפוסי חשיבה, שהחזיקו חלקם מעמד מאות שנים, חלקם עד ימינו אלו ממש, ודאי שהם עיצבו הרבה מאוד מהחשיבה ועולם המושגים של האדם המודרני, במיוחד האדם המודרני המשכיל, איש המדע. וכשאנחנו מזכירים את הניצחון שלנו על היוונים, אז אנחנו מיד צריכים להסביר לעצמנו, רגע, אבל אנחנו בהרבה מבונים קצת יוונים, כי אנחנו משתמשים במדע ואנחנו לומדים מדע ואנחנו מעריכים מדע. ואנחנו גם שאלנו הרבה מושגים מהעולם היווני לתוכנו, בפילוסופיה ובעוד תחומים. בהרבה מובנים אנחנו גם יוונים קצת. וזה מחדד כל שנה מחדש את הצורך לדייק איפה פה נקודת המאבק, נקודת החיכוך. האם יש באמת משהו שהוא מבדיל בין היהדות, בין התורה לבין העולם המדעי? אנחנו נגד העולם המדעי, אנחנו בעדו. מה אנחנו רוצים לקחת, מה לא? סוגיה מאוד גדולה ורחבה, ובטח שלא נוכל למצות אותה במסגרת הזאת. אני אנסה לגעת בנושא אחד מרכזי, שהוא גם מעסיק אותנו היום, בעומדנו מול העולם המדעי. אחד הדברים המאפיינים מאוד של התפיסה, נקרא לה תפיסה כלל מדעית של העולם היווני עד ימינו, אלא זה תפיסת החוק. החוק הוא דבר מאוד חזק. החוק, היציבות של התנועה, חוקי המתמטיקה, חוקי הפיזיקה, חוקי המכניקה, חוקים, דבר מאוד מאוד מוחלט ומאוד מאוד קבוע, חוקי החומר, חוקי החיים. וכיוון שהחוקים דבר כל כך חזק וכל כך עוצמתי, וכל המחקר וכל החוכמה בסופו של דבר מכוונים לשם, למצוא את החוק, לגלות אותו, לזהות אותו, לאתר את אותו עיקרון שכל הזמן נמצא ולא משתנה, זה הוביל את המדע היווני של אז, ובמידה רבה גם את המדע של היום, הוביל אותם לאי יכולת להכיר בעובדה שיש משהו שקדם לחוק, יש משהו שמעל החוק, יש משהו שהוא מחוץ לחוק. זה מאוד מאוד קשה. כי עולם החוקים הוא עולם טוטלי, הוא עולם מוחלט, הוא עולם שהכל הכל תחתיו. זה מאפיין את העולם היווני של אז, העולם היווני המדעי, וזה מאפיין מאוד את העולם המדעי של היום, ובצדק. ויש לזה המון השלכות. ניגע באחת ההשלכות, אולי נספיק, אולי עוד קצת. סוגיית בריאת העולם, למשל. העולם היווני, שאוריסטו ייצג אותו, והוא עולם חזק מאוד, התנגד למושג בריאה במובן של אלוקים החליט שהוא רוצה לברוא את העולם, אז הוא ברא את העולם. כי העולם עובד לפי חוקים, ואם הם חוקים, אז הם עובדים באיזה חוק פנימי משלהם, הם לא קשורים לאיזשהו רצון. חוק זה דבר שהוא הפוך מרצון. רצון זה אני רוצה, יש לי חופש, יש לי בחירה, יש אפשרויות, אני יכול לרצות, אני יכול לרצות אחרת. וחוק זה בדיוק מה שלא קשור לרצון. תרצה או לא תרצה, זה החוק. החוק הוא המוחלט, הוא טוטלי, זה השכל, זה האמת. זה לא זז, זה לא תלוי רצון. תרצה או לא תרצה, השמש תזרח מחר בבוקר, כי זה החוק. ולדבר על אלוקים רצה לברוא את העולם, זה להכניס פתאום מושג ששייך לעולם הרצון, עולם המרחב האפשרויות, עולם החופש, לתוך מסכת של מושגים שהיא הפוכה מרצון, שהיא כולה חוקים. אז העולם אריסטוטלי התנגד לגמרי לדבר על בריאה, במובן של אלוקים ברא, כדי כך שהעולם קדמון, העולם תמיד היה. העולם המודרני, גם אם הוא ידומר שהייתה נקודת התחלה, אבל זאת נקודת התחלה נטולת רצון. נקודת התחלה שהיא מפגש של חוק בחוק, חומר בחומר, אנרגיה באנרגיה, בצורה כזאת או אחרת. אבל לעולם, לעולם, העולם המדעי המודרני שנאמן לחשיבה היוונית, יסרב לשמוע על רצון שעומד מאחורי הקלעים של של המציאות, של הבריאה, של חוקי הטבע, של חוקי החיים. למה אנחנו כל כך מתעקשים לומר שאלוקים ברא את העולם? זו לא התעקשות שמתחילה משאלה מדעית. איך יכול להיות, האם יכול להיות שהעולם נוצר לבד, העולם תמיד היה, זה לא מתחיל מאיזה קושי מדעי. יש פה איזה עניין הרבה יותר עקרוני. התורה מתחילה בזה. כן, התורה היא ספר מצוות, התורה היא ספר של ערכים, היא ספר של הדרכות, התורה היא לא ספר מדע, היא גם לא ספר כרונולוגיה במובן הרגיל של כרונולוגיה. התורה היא ספר של הוראות מוסריות, של ערכים, של איך בני אדם אמורים לחיות כאן בעולם. וזה התורה עסוקה, והתורה פותחת בתיאור הבריאה, והיא לא כל כך מסבירה מה קרה. אבל חשוב להגיד שאלוקים ברא את העולם, והעיקרון הזה שאלוקים ברא את העולם חוזר הרבה. לא רק בפסוקי בראשית, בכלל, הקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, זה חוזר אצלנו בתפילות, זה חוזר אצלנו במצוות השבת, ששני מסע השם את השמיים ואת הארץ, גם שבשבת הנפש. בכל מיני הקשרים, אלוקים ברא את העולם. למה זה כל כך חשוב לנו? זה חשוב לנו מאוד לומר שהעולם מתחיל מרצון. זה שאנחנו אומרים שהעולם מתחיל מרצון, זה אומר שהדבר החשוב ביותר בעולם זה הרצון. שהחוק בא בעקבות הרצון. שהחוכמה, שהטבע, שהחיים באים בעקבות הרצון. הרצון קדם למציאות, והרצון מוביל את המציאות, והמובן, הרצון הוא העיקר של המציאות. ולאמירה הזאת, שעליה בהחלט יש לנו ויכוח עם העולם המדעי, על האמירה הזאת יש הרבה השלכות. יכול להיות שאנחנו נקבל את כל החוקים של העולם המדעי, ואנחנו נקבל אותם. את כל החוקים של העולם המדעי, אומר הרמב״ם, בהחלט אנחנו מקבלים, ואת כל המסקנות יפות מאוד שהעולם היווני ובעקבותיו העולם המדעי עד ימינו הגיע בכל מיני תיאורים של חוקים, חוקים מתמטיים, חוקים פיזיקליים, חוקים ביולוגיים. הכל אמת. אבל האם יש פה גם רצון? חוץ מחוקים. יש לזה השלכה חינוכית, למשל. מי הוא מדען בעינינו? האם מדען זה אדם שיודע את החוקים היטב, ויודע אפילו איך להשתמש בהם, או שבעינינו מדען הוא קודם כל בן אדם שנמצא בעולם שנברא מתוך רצון. וכיוון שכך, השאלה הראשונית ואולי העיקרית היא מהו הרצון שעל פיו נבנו החוקים. ואיש המדע בראש ובראשונה אמור להיות איש הרצון. ומתוך הרצון להיות איש החוקים. אנחנו מאמינים שרצון להיטיב, רצון מוסרי, רצון ערכי, רצון אלוקי, עמד ביסוד הבריאה. פרק א' של ספר בראשית, מילת המפתח בו, פרק הבריאה, זה המילה טוב. והר אלוקים את האור כי טוב, והר אלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, והר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. המילה טוב היא מילת המפתח, היא חוזרת כפזמון חוזר, טוב, טוב, טוב. זאת אומרת, היה פה רצון טוב. העולם הוא לא רק אוסף חוקים, אלא יש רצון טוב מאחורי החוקים האלו. ואיש המדע, או האיש המשכיל, שיהיה מהנדס, רופא, מתכנת, יהיה איש המדע אשר יהיה, הוא קודם כל שייך למערכת חוקים שבאה מתוך רצון טוב. וצריך להקדיש מחשבה וזמן ותשומת לב לרצון הזה. האם בהכשרה של מהנדס הוא עובר גם הכשרה בסוגיית מה אני רוצה? מה הרצונות שלי? האם יש שיעורים, לימוד, בירור, מה אני רוצה בתור מהנדס? מה אני רוצה מעצמי? מה אני רוצה מהעולם? מה המניעים שלי? מה המוטיבציות שלי? האם מה שאני רוצה זה לעשות טוב? אפשר לענן בראש ולהגיד כן, אבל יש לזה הרבה השלכות. כי יש לא מעט נקודות חיכוך. ולא פעם השאלה מה אתה רוצה, מאוד מאוד משפיעה על השאלה מה תעשה, מה תחליט, מה תבחר. האם יש לא רק כללים אתיים כאלה ואחרים, אלא ממש הכרעה חינוכית, שילד, לפני שהוא צריך להיות מדען, הוא צריך להיות רוצה. זה מאוד מאוד חשוב שהילד יהיה מדען. היא בעל חשיבה מדעית ולהכיר את חוקי המדע, אבל האם לא פחות או יותר חשוב או קודם זאת שאלה מה הוא רוצה? או איך הוא רואה את העולם? האם העולם הזה נברא על פי רצון טוב? וממילא מה שאני אמור לעשות עם העולם הזה זה רצון טוב. לאימות הזה שלנו עם יוון יש השלכות חינוכיות. לאימות הזה שלנו עם יוון יש השלכות של הכרעות בחיים. לומר שאלוקים ברא את העולם ברצונו הטוב, הייתה בריאה, היה רצון, זה לומר שצריך לדעת איך להשתמש בחוקים פה בעולם. זה לא מספיק לדעת את החוקים, צריך לדעת גם למה הם נועדו, מה הרצון שריחף מאחורי הקלעים, ולשם צריכים לייעד את החוקים. בכלל, האם בכלל יש ייעוד? האם יש מטרה? לעולם מדעי שמדבר על עולם שלא נברא מתוך רצון, עולם מדעי כזה גם לא יוכל לדבר על איזשהו רצון שמופנה כלפי העתיד. כי עולם שנוצר בצורה מכנית לגמרי, או שלא נוצר בכלל והוא רק חומר חוקי, למה שיש לו, יהיה לו איזשהו כיוון, איזשהו יעד, איזושהי מטרה? אם אין רצון בהתחלה, אין רצון גם בסוף. אנחנו מאמינים בבריאה, ולכן אנחנו מאמינים גם בגאולה. אנחנו מאמינים בבריאה, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שיש רצון שהעולם, האנושות, תגיע לאיזושהי מטרה שבשבילה נברא העולם, או בלשון חכמים, רוחו של משיח קדמה לעולם. יש איזו תכלית. שבשבילה נבראו, נוצרו פה כל החוקים. זאת אומרת שאפשר להיות איש מדען, מדען למופת, יהודי, שיקח את כל חוכמת יוון ואת כל ההישגים של המדע המודרני, את כל החוקים ואת כל החוכמה, אבל יש איזו מעטפת מסביב ששואלת, רגע, אבל מה הרצון שקדם ושלב הכל מוביל? וממילא זה משליך גם על כל באמצע, איך זה נראה. זה מאוד משפיע על איזה טיפוס אנחנו בונים, על איזה פרופיל של איש מדע אנחנו חולמים. יש לזה הרבה השלכות על המבנה החינוכי וההשכלתי והתרבותי שלנו. האם יש קשר בין ההתנהגות של האדם בתחום המוסרי לבין התנהלות העולם? בעיני העולם המדעי היווני והמודרני אין קשר. אין שום קשר לשאלה האם אתה אדם טוב וישר, לשאלה מה יקרה מבחינת חוקי הטבע. אבל אנחנו אומרים כל יום פעמיים את פרשת והיה עם שמוע, שכן מדברת על קשרים. ובתורה הקשרים אלו מאוד ענפים, בתנ"ך בכלל ובחז"ל עוד יותר. קשרים אדוקים מאוד בין ההתנהלות המוסרית לא מוסרית שלך כאדם לבין מה קורה בטבע. אנחנו לא מקבלים את הניתוק אל שתי המערכות האלה אחת מהשנייה. כי הרצון מחבר אותן. הרצון עמד ביסוד המוסר והרצון עמד ביסוד הטבע. ואותו רצון שממנו קיבלנו הדרכות מוסריות, זה אותו רצון שממנו העולם נברא. ושני המערכות האלה, שתי המערכות האלה מקשורות זו בזו. זאת אומרת שאם, אומר הנביא, אם יש פה עושק בחברה, אז גם לא יהיה גשם. ואם יש שנאת חינם, אז גם יהיה רעב. ואם יש חוסר התחשבות בשכבות החלשות, אז יבוא הרבה או דבר. התנ"ך מלא מזה. דברי חז"ל מלאים מזה. אנחנו מאמינים בקשר הזה, שהחל בבריאת העולם. זה לא אומר שלא נלמד את חוקי הטבע. אדרבה, נלמד מאוד מאוד חוקי הטבע, אבל חוץ מלמד חוקי הטבע, גם נלמד את חוקי המוסר. כי אנחנו מאמינים שזה קשור מאוד. זה מחובר מאוד. יש קשר. עד כדי כך, שאפילו לפעמים, חוקי הטבע, קצת יהיו גמישים טיפה לאור התקדמות מוסרית. בנקודה הזאת אנחנו לא יוונים. אנחנו מאוד מאוד לא יוונים. אנחנו כן מאמינים שיש קשר בין המוסריות לבין הטבע, לבין חוקי הטבע. זה לא אומר שאנחנו לא מדענים בגלל זה, אנחנו מאוד מדענים. אבל בתור מדענים אנחנו גם נגיד שתשובה וצדקה ותפילה הם מעבירים את רוע הגזרה. ואנחנו נראה הרבה ונאמר שכן, צדקה היא עושה משהו בעולם. יש לה השפעות. ומעשים טובים כן, מביאים ברכה במציאות. תפילה. העולם המדעי לא מכיר במושג הזה שנקרא תפילה. גם העולם היווני לא הכיר את המושג הזה כמושג משמעותי. אבל אם העולם נברא מתוך רצון שקדם לו, ויש רצון שמסתובב כאן, ויש רצון שהולך לאחן שהוא, אז תפילה היא רצון שלי שקשור לאותו רצון. תפילה זה חיבור של רצון עם רצון. הרצון האנושי והרצון האלוקי שמסתובב פה בעולם וברא את העולם. ואם אני מכוון נכון את רצוני לרצונו של בורא עולם, יש משמעות לתפילה. תפילה זה מושג לא יווני. זה מושג לא מדעי. אנחנו בעד מדע מאוד. אנחנו מאמינים בתפילה. לא במקום מדע. לפני ואחרי ובתוך ומסביב ומכל הכיוונים. אבל יש גם תפילה. יש משמעות לשאלה איזה רצונות אנחנו מצליחים להוציא מקרבנו, איזה טהרה של רצונות, איזה עוצמה של רצונות, איזה זוח של רצונות. יש ערך לתפילה ואנחנו מאמינים, אומר ישעיה הנביא, שביתי בית תפילה יהיה לכל ערים שהאנושות עוד תכיר ותלמד את ערכה של התפילה. יש חוקי טבע, יש מדע, נכון, יש גם תפילה. ותפילה עושה, ותפילה משפיעה, ותפילה פועלת. כי התפילה היא באה מאותו רצון, היא קשורה לאותו רצון שהיה ביסוד בריאת העולם. הוויכוח הזה, אם כן, על השאלה אם העולם נברא או לא נברא, הוא לא ויכוח בטריטוריה של המדע. הוא לא בא לקרוא תיגר על הישגי המדע, ולא על התובנות המדעיות, ולא על המתודה המדעית, שעוסקת בחוקים ובשיטתיות. אבל ההחלטה הזאת, ההכרעה הרוחנית שעליה אנחנו נאבקים, שהעולם נברא מתוך רצון, יש לה כל כך הרבה השלכות. השלכה חינוכית, השלכה של על פי מה אנחנו מעצבים את האיש המדעי אצלנו. השלכה של עתיד, שלאור מה אנחנו צופים את עדי, לאיפה אנחנו רוצים להגיע. השלכה על המושגים של קשרים בין מוסר לטבע. השלכה על התפילה. בחנוכה אנחנו מציינים ניסים. הנס של הניצחון, הנס של פך השמן. מטרת הדיבור על ניסים היא לא לריב עם הטבע. מטרת הדיבור על ניסים היא לא להכחיש את חוקי הטבע. אומר המהר"ל מפראג שהיה איש מדע, שהיה אסטרונום. מטרת הדיבור על ניסים היא להזכיר את הרצון. היא שלא נשכח אותו. יש גם רצון. צריך לזכור שיש פה איזה רצון שמרחף מאחורי הקלעים שנמצא כאן. שעמד ביסוד המציאות. שהוא נשמת המציאות. להזכיר את הניסים, את פך השמן, השמן שדלק, ולהקליט נר חנוכה, ולשיר ולזכור את הנס הזה של 8 ימים שאמנון נתן, זה לא סתם אגדה בשביל אקזוטיקה, זה בשביל לשכנע את עצמנו כמה חשובה ההתנהגות המוסרית שלנו, כמה חשובה התפילה שלנו, כמה חשובים המניעים הרצונות שלנו כבני אדם במה שאנחנו עושים כאן בעולם. לא מספיק שנדע איך לרפא חולה. מה הרצון שלנו? מאיזה מניעים אנחנו באים? האם במניעים של חסד? האם מניעים של רחמים? האם מניעים של רצון לעשות טוב? יש לזה השלכות. לפני כמה זמן הייתי בניחום אבלים אצל משפחה שאבי המשפחה היה רופא ילדים. מאוד מוכשר, מאוד מאוד מוכשר, מאוד מוצלח, עם הישגים יוצאי דופן, מחקריים. רופא שבמעמדו יכל יום שלם לקבל חולים בקליניקה הפרטית, ושכרו בצידו. רופא בעל שם עולמי. בימי השבעה סיפרו על כך שימים שלמים קבועים בשבוע, הוא הקדיש לרפואה הציבורית, בעיירות פיתוח, בשכונות מצוקה. ויתר על שעות קליניקה. כי השאלה מה אתה רוצה בתור רופא. אנחנו מאמינים בזה, ברצון שמאחורי הבן אדם, ברצון שמאחורי המהנדס, ברצון שמאחורי האיש הטכני, הממציא, החוקר, הבנה יהיה אשר יהיה. וצריך לאבד את הרצון הזה, ולשכלל אותו, ולהזכיר אותו, ולעורר אותו, ולפתח אותו. וזה התורה עוסקת. לא בהתנגשות עם המדע. רצונות. הרצון שלנו. בזהות שלנו כבני אדם שממשיכים בצלם אלוקים שבנו את האלוקה, שברצונו ברא עולם. כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. והוא מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, אנחנו אומרים בתפילה, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי לעולם חסדו. זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו ככה צובעים את מפת העולם. במפת של חסד וטוב ואור ורצון. כנקודות תשתית, עולם חסד ייבנה. כי ככה גם אנחנו נעצב את האישיות שלנו, את האישיות המשכילה שלנו, כבני אדם נבונים, חוקרים, כבני אדם משכילים, כבני אדם שואפי מדע, שוחרי מדע. כאנשים שגם מבינים כוחה של תפילה, כוחו של מעשה טוב, כשמבינים את סוד הנר, שבא להזכיר לנו את הנס הגדול ביותר שקיים בעולם, והוא היכולת של האדם לבחור ברצון הטוב, ולא להיכנע לחוקים, לחוקי הטבע. כוחו של האדם הוא בנס המופלא הזה, שיש בו משהו שאפילו יותר איתן מחוקי הטבע. הרצון הטוב, הרצון הזה שברא את איתני הטבע, שמנהיג את איתני הטבע, רצונו של בורא עולם. חנוכה שמח, בשורות טובות, רצונות טובים, שמחה גדולה בכל מעשה ידיכם. יהי רצון שהאורות שמנצנצים לנו מהנר יפיצו את אורם על כל מעשה ידינו, על כל מחשבותינו, על רגשותינו לאורך השנה כולה. בהצלחה לכולם.